אנחנו לא נבזבז את הזמן ונתחיל ישר בעניין. אנחנו לומדים היום על פרשת השבוע, שהיא הפרשה האחרונה של ספר בראשית. הכל הולך אחר החיתום, פרשת ויחי יעקב בארץ מצרים, 17 שנה. אנחנו נדבר על עניין כללי שקשור לפרשה, אבל כדי להבין את הנקודה הכללית, כמובן צריך להתחיל מתוך הפרטים. נפתח אולי בשאלה ששואל אחד מגדולי המפרשים של התורה, האלשיך הקדוש. האלשיך הקדוש שואל שאלה, וגם האור החיים הקדוש גם שואל שאלה דומה. שאלה היא שאלה מאוד פשוטה. למדנו בסוף פרשת ויגש שפרו שואל את יעקב, כמה ימי שני חייך? ענה לו יעקב, ימי שני מגוריי 30 ומעט שנה. אנחנו יודעים שכשיעקב ירד למצרים הוא היה בן 130 שנה. לאחר מכן מתחילה התורה בפרשת ויחי, והחצי האחרון של הפסוק אומר, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומעט שנה. אילו, ובכוונה דילקתי על החלק הראשון של הפסוק, אילו היה כתוב רק ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומעט שנה, ולא היה כתוב ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, כל ילד פשוט היה עושה את החשבון שאם כשיעקב הגיע למצרים, למדנו בסוף פרשת ויגש, הוא היה בן 130, סך הכל ימי חייו היו 147, אז ברור שהוא היה במצרים 17 שנה. שאלת השאלה, למה התורה צריכה באופן מפורט להוציא מכלל חייו של יעקב את אותם 17 שנה ולכתוב לנו שיעקב חי בארץ מצרים 17 שנה? זה דבר שברור ומובן מאליו. זה השאלה. ומצד שני השאלה היא גם הפוכה, אם התורה כבר כן רוצה לכתוב שיעקב חי 17 שנה במצרים, אז שיהיה כתוב רק את החצי הראשון של הפסוק, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. ואחר כך יסופר שיעקב הסתלק מן העולם, אז נעשה לבד חשבון שאם 130 הוא חי כשהוא הגיע למצרים, הוא חי עוד 17, אנחנו נבין לבד שזה 147. זאת אומרת, ממה נמשך? או שלא יכתבו את הסך הכל, כי אנחנו רואים את זה לבד, או שיכתבו את הסך הכל, שלא יכתבו את ה-17 שנה. למה צריך לכתוב את שניהם? הרי זה לא סתם. מה עונה על זה, מה עונים על זה המפרשים? רואים דבר כזה, כיוון שבחיים של יעקב אנחנו הרי יודעים שהחיים שלו היו חיים לא כל כך טובים, ככה הוא אומר גם לפרו, כשהוא שואל אותו כמה ימי שני חייך, והוא עונה לפרו שהוא בן 130, אז מה הוא ממשיך ומתאר את ה-130 שנה שלו? הוא אמר, רעים היו ימי שני חיי, ככה הוא אמר לפרו. זאת אומרת, החיים שלו היו חיים שהיו מלווים בהרבה בעיות ובהרבה צרות. הוא היה אצל לבן עם העבודות הקושות שלו, והיה סיפור של מכירת יוסף וכולי, כן? כאשר הוא הגיע סוף סוף למצרים, אז סוף סוף הוא התחיל לחיות, סוף סוף התחיל אצלו בלי שום בעיות, כל המשפחה לידו, גם יוסף הוא המלך במצרים. אומרת לנו התורה, ויחי יעקב, יעקב התחיל לחיות 17 שנה, ומיד התורה מסכמת את כל ימי חייו, שזה 147 שנה, כדי ללמדנו שכולם שווים לטובה. כדי ללמדנו שכל ה-147 שנים של יעקב הפכו להיות כולם שווים לטובה. זה הפך להיות כאילו אצל יעקב שהוא פשוט שכח את היסורים שלו, שכח את הבעיות שלו, אין לו יותר בעיות, למרות ש-130 שנה היו שנים רעים, מכיוון שה-17 שנה האחרונים היו טובים, אז התורה מיד מסכמת שהוא חי בסך הכל 147, לומר לנו שה-17 השפיעו על כל החיים, וכולם הפכו להיות מבחינת יעקב, כולם שווים לטוב. כולם הפכו להיות טוב.
הוא עשה תיקון על מה
ש... מבחינתו, שכח על כל מה שהיה. ככה שואל ועונה על שיח הקדוש, האור החיים הקדוש, שזה בעצם ההסבר למה התורה מביאה גם את הסך הכל של ה-17 וכו'. אבל כדי להעמיק קצת יותר בדבריהם הקדושים, לכאורה הדבר עדיין תמוע. מדוע? כי יש הבדל בין שאתה אומר שכלפי הבן אדם הוא לא זוכר את הבעיות, או שהשנים עצמם כולם טובים. לומר שכולם שווים לטובה על חיי יעקב קצת קשה. אם היינו אומרים שכלפי יעקב הוא מבחינתו היה לו כל כך טוב ב-17 השנים האחרונות, שהוא פשוט שכח על ה-130 הקודמים, והוא מתייחס עכשיו רק ל-17, וזה כמו שרואים סוף טוב, הכל טוב, זה טוב בתחושה, אם זה רק מצד התחושה זה נכון. אבל בלשון התורה, כשהתורה מדברת על כל חיי יעקב, עושה סיכום, אומרת כל ה-147 הפכו להיות חטיבה אחת. חטיבה של מה? של כולם שווים לטובה? איך באמת, איך ה-17 האלה הופכים את הרע שהיה? הרי המציאות בפועל שהיו שנים לא טובות, וזה לא רק מבחינת שיעקב כרגע רוצה לשכוח מהם, אלא התורה משווה את כל השנים ואומרת כולם הפכו להיות טוב. איך אפשר לומר דבר כזה? כדי להבין את זה, בוא נלמד את הפסוק הראשון עם פירוש רש"י, וננסה קצת להתעמק בזה, ומתוך זה נבוא גם להבין את העניין הכללי. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. מעתיק רש"י את שתי המילים הראשונות, ויחי יעקב. שואל כאן רש"י שאלה, למה פרשה זו סתומה? למה פרשת ויחי היא פרשה סתומה? במה בא לידי ביטוי שהיא פרשה סתומה? שכאן הרבי פעם כתב והראה שהיה כדאי להחזיר עטרה ליושנה ולהדפיס את החומשים בצורה כזו שהפרשת ויחי תהיה צמודה לפרשת ויגש, כדי שתתעורר השאלה למה הפרשה הזו סתומה, ואז יבואו התשובות שרש"י מביא. אבל עכשיו הפרשיות מסודרות למי שלומד היום את החומש, ואיך שזה מודפס, שכל פרשה באה בפני עצמה בלי הבדל בין פרשה לפרשה, אז שרש"י שואל למה הפרשה הזו סתומה, אז מי שלומד חומש בפשטות לא מבין על מה רש"י מדבר, מה סתום פה, מה לא מובן, הכל פתוח והכל טוב. לכן ההסבר הוא שכשפולקים ספר תורה, אנחנו יודעים שבספר תורה לפעמים יש פרשיות סתומות ולפעמים פרשיות פתוחות. מה זה נקרא? קודם כל, החלוקה הזו שיש לנו בתורה לפרשיות, כן? אז הפתוחות והסתומות, יש בתורה הרבה פרשיות, לא רק 53 פרשיות, כמו שאנחנו מכירים, פרשת השבוע, פרשת ויחי, פרשת שמות וכן הלאה. פרשיות קודם כל, מה שניתן למשה מסיני, תראו לדוגמה את פרשתנו ויחי, שמסתיים פסוק למד אלף. אז זה הפסוק הרביעי של הפרשה. יש בסיום פסוק למד אלף אות פי, שהאות פי אומר פתוחה, כן? אחר כך מגיע פסוק א', פרק ומחד פסוק א', אז מתחיל פרשה חדשה. איפה תיגמר הפרשה הזו החדשה? תראו בסוף פסוק חב ב', איפה שמסתיים העלייה של שלישי, אחרי המילים בחרבי ובקשתי, שיעקב אומר ליוסף, שוב יש לנו פי, שוב פתוחה. זאת אומרת, מפסוק א', היינו בעצם כל פרק במחת, בפרשה, זה נקרא פרשה. בתורה יש כאלה הרבה פרשיות. כל פרשה מחולקת לפרשיות פרשיות. למשל, רק ניקח לדוגמה מה שבא לאחר מכן ברביעי מפסוק א', תראו, ארבע פסוקים, סיום פסוק ד', א', ב', ג', ד', סיום פסוק ד', שוב כתוב פי, ושוב פרשה פתוחה. וכן הלאה, ה', ו' וז', זה עוד פרשה, פרשה פתוחה. כל הפרשיות הללו, הם ניתנו למשה בסיני, כל החלוקה הזו של פרשה פתוחה וסתומה, זה ניתן למשה בסיני.
איפה הסמך
סתומה? לפעמים, יש סמך, לפעמים יש
סתומה. למה
משה משה סתומה? עוד מעט נדבר על הסיני, תראה למשל, תסתכל בסיום פסוק תתוו, פרק ממתת, פסוק תתוו, אחרי דברי יעקב לישחר, מה כתוב שמה? שזה השיעור של יום רביעי. מה כתוב? היי למס עובד, אחרי המילה עובד, יש לנו סמך. מה זה סמך? זה סתומה. זה פרשה סתומה. כן? מה ההבדל בין פרשה פתוחה לפרשה סתומה? ההבדל ביניהם, יש חומשים שאפשר לראות פה בגלוי את ההבדל. איפה שיש פרשה פתוחה, אז אתה בשורה, איפה שהמילה מסתיימת, מסתיימת הפרשה. לא. איפה שיש פרשה פתוחה זה יכול להיות יותר. פתוחה, איפה שהפרשה מסתיימת, באמצע השורה, מסתיימת הפרשה, הפרשה הבאה תתחיל בשורה החדשה. איפה שיש לנו עוד סמך, שזה סתומה, אז הפרשה הבאה תתחיל באותו שורה, רק יהיה הבדל של 9 אותיות ביניהם בספר תורה. זה נקרא פרשה סתומה. וככה בכל התורה כולה, פרשה פתוחה וסתומה, זה הבדל של אם זה פתוחה זה מתחיל שורה חדשה, אם זה סתומה זה באותו שורה, רק זה סתום, זה כמו חלון, סתום, 9 אותיות.
ומי קבע את
ה... זה הלכה למשה מסיני. כל הפתוחות והסתומות שיש לנו בכל התורה כולה, זה הלכה למשה מסיני. כשרבנו קיבל תורה, הוא קיבל בדיוק איפה צריכה להיות סתומה ואיפה פתוחה. מה קורה בפרשת ויחי שרש"י שואל למה פרשה זו סתומה? הרי יש לנו בתורה הרבה פרשיות שהן סתומה ופתוחה. מה קרה בתחילת ויחי שרש"י שואל?
פרשת זה נושא?
לאו דווקא.
למשל פרשת העקדה, לא העקדה, פרשת הקורבן שקוראים בבן אותן, זה נושא?
זה שם עצמו זה מחולק לפרשיות. מה אם אתה רוצה לדעת איפה זה פרשה, תסתכל פשוט בחומשים מודפסים, איפה שיש לך פי, סמך, תדע שזה הרמב״ם בהלכות ספר תורה, הוא מקדיש פרק שלם, לפרט את כל הפרשיות הפתוחות והסתומות שיש בכל התורה. מה קורה בפרשת ויחי? כשמסתכלים בספר תורה, הסיום של ויגש וההתחלה של ויחי, אין ביניהם אפילו הבדל של שתי אותיות. אות אחת. כמו בין מילה למילה. תסתכל, אפילו לא כמו בפרשה סתומה. פרשה סתומה, לפחות יש 9 אותיות רווח בין פרשה לפרשה. כשמדובר על פרשת ויגש וויחי, זה נקרא פרשה סתומה. זה כאילו פרשה אחת ארוכה, כאילו לא התחילה פרשה חדשה. לא. סוף ויגש ותחילת ויחי, בספר תורה אין שום הבדל, ועל זה מתכוון רש"י ושואל, באותו שורה, במילה אחרי מילה, אין שום, אם אתה תפתח ספר תורה, תחפש איפה מתחיל פרשת ויחי, אתה תחפש הרבה, כי בדרך כלל אתה תחפש תחילת קטע ולא תחילת קטע. זה באמצע, בפנים. שבת עמוד ליד הבעל הקורא, תחפש, תראה, אז תראה, תשים לב. על כל פנים,
בספר תורה.
אז בכל הפרשיות יש רווח, פעם זה פתוחה, פעם זה סתומה. לא, לפעמים זה סמך, לפעמים זה פי.
ופי גם יש 9 אותיות.
פי זה שורה חדשה, פי זה יותר. ויגש והיחיד זה המקום היחיד מכל התורה כולה. אז אמרתי קודם, דרך אגב, קשה למצוא איפה מתחיל. זה מה שהרבי כותב באחד ההערות שלו, שהיה כדאי להחזיר עטרה לישנה, שכנראה ככה רבי כותב שהחומשים של פעם היו באמת כך, כי אחרת רש"י כשכותב לבן חמש ונקרא מסביר לו למה פרשת סתומה, אם הוא בכלל לא רואה איפה על מה אתה מדבר, אז השאלה לא מתעוררת. אבל היה כדאי שבחומש זה יהיה בולט. על כל פנים נחזור לעניינים.
גם בתורת מימה זה ככה?
כן, כן.
הספר סתם, יושב עם חומש וכותב את התורה?
מה אתה אומר? עם תיקון סופרים.
לא, אולי יש לו מעט שהוא שם לו קבוע לגבי כשמגיע סתימה, אז הוא שם כאילו את הרווח
9 אותיות, אתה יודע, כן. אז אם כך, אז שואל רש"י למה הפרשה הזו סתומה, והרש"י ענה לנו שתי דברים. דבר ראשון כתוב, לפי שכיוון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד, שהתחילו לשעבדם. התחילה פשוט השעבוד של עם ישראל, העיניים שלהם נסתמו, ומכיוון שהעיניים נסתמו, אז הפרשה היא פרשה סתומה. דבר שני, אומר רש"י, דבר אחר, שביקש לגלות את הקץ לבניו, יעקב אסף את הבנים שלו, רצה לגלות להם מתי משיח יבוא, ונסתם ממנו. מה זה נסתם ממנו? פשוט נעלם ממנו. ראה שנסתם ממנו הקץ, לכן פרשה זו סתומה. זה מה שרש"י אומר. במדרש, שהוא לכאורה המקור של רש"י, במדרש בראשית רבה, שם יש טעם שלישי. מה הטעם השלישי שהמדרש אומר? למה היא סתומה, אומר המדרש? מפני שסתם ממנו כל צרות שבעולם. היה לו 130 שנה של רעים, וכל הצרות נסתמו, לכן פרשה זו סתומה. אלו שלוש טעמים שכתובים במדרש. רש"י מביא מתוכם רק שניים ראשונים, ואת השלישי הוא בכלל לא כותב. נשאלת לכאורה שאלה, א', הטעם השלישי שרש"י משמיט אותו, הוא הטעם שהוא הכי מתאים להיות כתוב פה, יותר מהשניים. למה? הפרשה מתחילה, ויחי יעקב בארץ מצרים, על החיים שלו. מה כתוב לפני זה? שזה הרי פרשה סתומה, פרושה שהיא מחוברת בחיבור ישיר לסוף פרשת ויגש. במה מסתיים פרשת ויגש? וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד, ויחי יעקב בארץ מצרים, ממש דברים טובים. אז מה הכי מסתבר שאם הפרשה הזו היא סתומה, פרושה שהיא מחוברת בחיבור ישיר לפרשה הקודמת, אז מה היה הכי מתאים להגיד? שנסתמו ממנו כל צרות שבעולם. אז דווקא את זה רש"י משמיט, והוא לא כותב את הסיבה הזו שהיא כתובה במדרש. ומה הוא כן כותב? את שתי הסיבות האחרות. ובעצם אותו שאלה, אם נרחיב את השאלה על המדרש עצמו קשה, למה הוא מביא את זה כסיבה שלישית? היה צריך להביא את זה כסיבה ראשונה ולא כסיבה אחרונה. וברש"י עצמו, שכשהוא כבר כן מביא שתי סיבות, אז איזה שתי סיבות, מה היה יותר מתאים להביא ראשון ומה שני? הסיבה הראשונה מביא רש"י מה קרה אחרי שיעקב נפטר. הסיבה השנייה מביא רש"י מה קרה כשיעקב עוד חי והוא מברך את הבנים שלו. פה נסתם ממנו הקץ ופה נסתמו עיניהם של ישראל. לפי הסדר היה מתאים יותר שרש"י יתחיל עם הטעם השני דווקא, שהוא היה עוד בחיי יעקב, ואחר כך יביא דבר אחר מה קרה לאחר מכן שנסתמו עיניהם, כן? אז למה רש"י לא מביא את זה לפי הסדר ההגיוני לכאורה, ולמה הוא משמיט את הטעם השלישי? כדי להסביר את זה, זה הסבר מאוד פשוט. זה שנסתם מיעקב הקץ, איפה זה כתוב בפרשתנו שיעקב עשה לגלות את הקץ?
לא, זה לא כתוב.
כן כתוב? לא, כתוב. פרק מ"ט, פסוק א', ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר, יעסקו ויגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. רש"י אומר במפורש, זה החידוש של מחר. רש"י אומר במפורש, ביקש לגלות את הקץ. זאת אומרת שיש לנו פה בפרשה מקום איפה יעקב רצה לגלות את הקץ. אז היה לכאורה יותר מתאים שהמקום שהתורה תרמז את המושג, את המשמעות הזו של הסתימה, שפה באיזה מקום פרשה הזו היא דווקא פרשה שהיא פתוחה, כן? פה היה צריך להיות הסתימות ולא בויחי. אותו דבר לגבי הטעם הראשון שרש"י מביא, שאחרי שנפטר יעקב נסתמו עיניהם וליבם של ישראל. אז איפה מסופר שנפטר יעקב? אז זה כתוב בסוף הפרשה, כן? סוף הפרשה כשויחל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף את רגליו אל המיטה, ויגבר ויאסף אל עמו, ואחר כך מתחיל את כל הסיפור שקוברים אותו. אז שם באיזשהו מקום היה צריך להיות בולט הסתימה. למה התורה מבליטה את העניין הזה של הסתימה בויחי? ויחי הרי זה דווקא מדבר על הדברים הטובים שיעקב חי. מזה אומרים המפרשים דבר מאוד פשוט. כשהתורה מרמזת משהו בתחילת הפרשה, סימן שהרמז הזה לא אמור להתייחס למילה הספציפית שבה ראית את הרמז. אילו הרמז היה מגיע בתוך הפרשה באיזה מילה מסוימת, אז הרמז הוא ספציפית מתייחס לאותו מילה. אבל כשהרמז הוא בתחילת פרשה, אז מה יותר הגיוני? שזה רמז כללי על כללות הפרשה. כי תחילת הפרשה זה ראש הפרשה, כמו למשל הפרשה הזו נקראת פרשת ויחי. אז מי הפסוק הראשון עד האחרון קוראים לה פרשת ויחי. למה? כי אם המילה ויחי נמצאת בתחילת הפרשה, כנראה שזה מילה שהיא ראש לכל הפרשה. אז אם התורה מרמזת את הסתימות בתחילת הפרשה, אז מה הגיוני לומר? שכאן מרומז כאן איזה משהו מרכזי שקשור לכל הפרשה. מהו הנושא הכי מרכזי בפרשת ויחי? שנסתם יעקב הצרות? או הנושא המרכזי בפרשה שיעקב נפרד מהמשפחה והוא עומד ומצווה ונפטר? זה הרי הנושא המרכזי. איך היה טוב ליעקב, זה יותר מתאים בסוף פרשה קודמת. הנושא המרכזי של פרשת ויחי מהו? שהוא נפרד מהמשפחה, ובעיקר שויקרבו ימי ישראל למות, זה הפסוק השני של הפרשה מיד. לכן אומר רש"י בפשוטו של מקרא, יותר מסתבר שסתימות העניין שמרומז פה זה לא באיזה פרט מסוים בפרשה שהיה טוב לו בחיים, נסתמו מן הצרות. אם אנחנו היינו אומרים שזה הסיבה שנסתם מן הצרות, אז היינו מצמידים את הסתימה למילה לויחי, ולא היינו מסתכלים על הנושא המרכזי של הפרשה. מכיוון שהנושא המרכזי של הפרשה, על מה מדבר? על ההכנה של יעקב להסתלקותו ועל הברכה שהוא מברך את הבנים שלו, זה הנושא המרכזי של הפרשה. לכן מסתבר יותר לומר שהסתימות תבוא לאותם שני דברים שרש"י מביא, שנפטר יעקב נסתמו עיניהם, זה היה הנושא המרכזי של הפרשה, ושיעקב אוסף את הבנים שלו, אז הוא רוצה לגלות להם את הקץ ונסתם מן הקץ. אבל אנחנו הרי רוצים להסביר גם את מה שפתחנו איתו היום את השיעור, מה בכלל קורה פה עם הויחי יעקב, איך ה-17 שנים של יעקב הפכו את כל חיי יעקב לחיים חיים טובים שכולם שווים לטובה. אז אולי נוסיף עוד שאלה. לכאורה באמת המילים ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, גם אם התורה רוצה לכתוב את זה, שתכתוב את זה בפרשת ויגש. זה מתאים שפרשת ויגש תסתיים במילים ויחי יעקב, שיהיה כתוב וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן ויחזו בה ויפרו ויבואו מאוד, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. עכשיו פרשת ויחי מתחיל פרשה חדשה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 שנה ויקרבו ימי ישראל למות, ואז יתחיל סדר שלם. לכאורה הפתיחה הזו שעם זה פותחת הפרשה של ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, לכאורה זה באמת לא מתאים לפרשת ויחי, זה נושא שמסכם את הפרשה הקודמת. אלא כאן בעצם מרומז כל סוד העניין, והוא גם מסביר לנו איך כל החיים של יעקב השתנו כולם בהסתכלות מיוחדת בגלל ה-17 שנה. בואו נראה מה זה נקרא חיים. מה זה חיים? חיים אמיתיים, מה זה נקרא חיים? חיים אמיתיים זה חיים שאין בזה שינויים, זה נקרא חי. איפה אנחנו רואים את זה איפה רואים את המושג הזה שחיים אמיתיים זה חיים בלי שינויים? למדנו כבר פעם את המושג הזה לגבי מים חיים. מה זה מים חיים? איפה כתוב מים חיים? שרוצים לקדש את מי חטאת כדי לתאר את האדם שהוא תמה בתמה מת, ונזים עליו את האפר של הפרה אדומה, ושמים שם המים, כתוב ונתן עליו מים חיים אל כאלה. מים חיים. ומה זה מים מתים? ומה זה מים חיים?
אכזב,
זה מים מתים. אז אם זה נער מאכזב, אז הוא מים של כזב.
ויש שם שאלה, אם זה בדרך כלל, אז מה, זה לא
אכזב. זה חכמים קבעו שאם 7 שנים זה זורם ולא הפסק, אז אפשר כבר לקחת, למדנו את זה כבר פעם.
כן,
שפה
שמעתי.
כן, למדנו את זה כבר.
יעקב אולי רבו זה.
תניה.
כמה מקומות כבר. תניה. על כל פנים, מה רואים מזה? שהמושג של חיים, מה זה? מה זה חיים? חיים זה דבר שאין לו הפסק. כי אם הוא מפסיק, הסימן שממתי הוא לא חי, לא ביום שהוא מפסיק. אם הוא מפסיק, הסימן שממתי הוא לא חי, מההתחלה הוא לא חי. כמו שהמים זורמים. כרגע, שש שנים זה זורם. עכשיו זה זורם, למה שלא תיקח מפה מים לתאר מפרה אדומה, שאומרת את היפר. אם זה יפסיק בסוף הדרך, אז מהתחלה הוא כבר לא בסדר. למרות שעכשיו, בדיעבד. למרות שעכשיו הוא זורם בשיא התוקף, כן? לכן גם כתוב, יש מאמר חז"ל, כתוב בתלמוד הירושלמי, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. למה חותמו אמת? כי אמת, כידוע, זה מילה שהיא משלושת האותיות שמקיפים את כל האלף-בית, האלף הראשונה והתף האחרונה והמם שבאמצע. מה זה אומר לנו? שזה נמצא וקיים לנצח מההתחלה ועד הסוף. זה לא רק בהתחלה, זה חייב לעבור שלא יהיה שום שלב של הפסק בינתיים. אין דבר כזה. עכשיו, האם יכול להיות מצב שמישהו מהנבראים שבעולם יהיה חי באמת? הרי לכאורה לא שייך. לכאורה כולם נפסדים, כל הבריאה, כולם הווים, לשון הווה, ונפסדים. כמו שרבינו בחיי אומר שהתינוק מי שנולד נתחיל להתייבש, כן? כל דבר.
כמו שאומר גם זה,
הדברים, מה?
שהרב ספר שאין דבר בעולם שהוא לא מוגבל, כי העולם הזה כולו עם הגבלה.
אז במילא, זה ישאל את השאלה, האם יכול להיות עוד משהו בבריאה שיהיה לו את הכינוי חי, חיים? הרי חיים זה רק דבר שהוא נצחי. כתוב בדבר מעניין שאפילו שיש לנו כן בעולם דברים שהם לכאורה קיימים ללא שינוי, ורואים בהם את הנצחיות, כך כתוב בהרבה מאמרי חסידות, שאתה רוצה לראות את הנצחיות האלוקית, איפה אתה יכול להסתכל, אז כתוב שיש צבא השמיים שקיימים במין, אתה מסתכל על השמש ואת הירח, אתה רואה שהם אותו שמש וירח, הוא לא מת ונולד לבן שלו, וזה כבר הנכד שלו והנין שלו. זה אותו שמש שנברא בששת ימי בראשית קיים עד היום ללא שינוי, אז זה מראה לנו שיש כאן איזה משהו שיש לו איזה נצחיות מסוימת, כן? אבל בכן, יש מאמר של הרבי הקודם שהוא אומר שזה לא נכון, האמת שגם השמש נפסד, האמת שגם מצד עצמם הם נפסדים, מכל נברא הוא נפסד, רק מה? אתה לא רואה, כזאת אנחנו, לא ניכר, ההפסד לא ניכר, הם נראים שהם חזקים, אבל כשיעלה, לשון במאמר, כשיעלה רצון הבורא, אז תוכר ההפסדות, כשכזאת אנחנו נראה, אז פתאום תראה, למפרע שהוא בעצם כל דבר מוגבל. אז אם כך, אם כל דבר בעולם יש לו הפסד, בלי, כן, אם כל דבר הוא נפסד, נהיה מופסד, נהיה אפס, אז האם שייך בכלל משהו בבריאה שיהיה אפשר לקרוא לו חי? במצד שני, באבות רבי נתן כתוב, עשרה נקראים חיים. הקדוש ברוך הוא נקרא חיים, תורה נקראת חיים, ישראל נקראים חיים.
ואתם?
כן?
אתם הדרכים בראשם.
זה הצירות, מכיוון שאנחנו דביקים בשם אלוקיכם, אז הדביקות גורמת שהחיים תימשר גם אצלנו. על כל פנים, מה אבל הנקודה? חיים, מה זה? דבר שהוא כל הזמן. במילא, רק נסיים את העניין. אפשר לדבק בו, ודאי.
דבק
את זה, זה נקרא שאתה דבק בו. על כל פנים, מה רואים מפה? אנחנו, למה אנחנו מדברים כרגע על חיים? פרשת ויחי. מה זה פרשת ויחי? כל הפרשה היא ויחי. יעקב חי. איפה הוכח לנו רגע? עד פה הוא לא חי? ויחי יעקב התחיל רק פה. לפני זה לא היה ויחי יעקב. אז ההסבר הוא כך. מתי יעקב ראה על עצמו ויכל להרגיש שהוא חי? הרי כתוב יש פתגם שאומר אל תאמין בעצמך עד ימותך. אפילו הצדיקים, אפילו הלבות הגבוהים והקדושים, גם עליהם נאמר את אותו ביטוי, כן? מתי יעקב יכל להגיד על עצמו שהוא חי? הרי יעקב, אנחנו כבר למדנו, גם בתניה למדנו לפני שבועיים, שיעקב היה לו איזה פרק זמן בחיים שלו, שהוא חשש שמא יגרום החטא, כן? אולי אצלו יש איזה בעיה. יעקב במשך שנים דאג שמיטתו לא שלמה, כי יוסף לא נמצא ומי יודע מה קורה אצלו. יעקב, מתי הגיע לרגע שהוא באמת עבר את כל השלבים ואפשר להגיד שויחי יעקב? עוד נקודה, אדם שאצלו כל הזמן טוב, שיהיה לכולם תמיד טוב, אבל כשאדם אין לו אף פעם ניסיונות, הוא נמצא בסביבה תומכת והכל באופן מוצלח והוא מתנהג בצורה אנושית וטובה, האם אפשר להגיד שאנחנו בטוחים שהאדם הזה, הנהגתו האנושית, היא הנהגה בטוחה ותמידית? הוא לא עמד בניסיונות, הוא לא עמד בקשיים, הוא לא התמודד עם מצבים שונים. מי יודע אם הוא יהיה באיזה מצב לא בדיוק מה שצריך להיות, אולי הוא פתאום ייפול ממנו כל מה שיש לו. אבל אם הוא מצליח לעבור כל מיני מצבים, ולהישאר בתוקף על עומדו בלי שינוי, אז אפשר לשים עליו חותמת שהוא חי. חי, הוא עבר את כל המצבים.
חי אבל מותש.
מותש אבל חי. יעקב עבר את כל הקשיים. הוא אמר על עצמו, רעים היו ימי שני חיי. הוא עבר את כל הקשיים. עבר את המצב שלי, הוודאות מה קורה עם יוסף. מתי פעם ראשונה יעקב יכול לגלות על עצמו שבאמת אני חי? מתי? ויחי יעקב, מתי זה בארץ מצרים? כשהוא הגיע לארץ מצרים, אהבת הארץ, ורואה פעם ראשונה כל הבנים לידו, כולם צדיקים, הוא עבר את כל הקשיים שהוא עבר, וכמו שאומרים, עבר אותם בהצלחה. עכשיו הוא חי.